Polgártársak! Az orosz megszállás és a kommunista diktatúra 40 évvel ezelőtt történt bevezetése óta a magyar nemzetnek egyszer nyílt alkalma, csak egyszer volt elegendő ereje és bátorsága ahhoz, hogy megkísérelje elérni a már 1848-ban kitűzött céljait, a nemzeti függetlenséget és a politikai szabadságot.
אם אתם לא מזהים ולא מזהות את הקול ששמעתם ממש לפני הפתיח ולפני ככה, לפני המוזיקה, מדובר בויקטור אורבן, ראש ממשלת הונגריה. צלילים ישנים, צלילים מוכרים, פעם לא תאמינו, לא מזמן כל כך, האיש הזה היה בכלל בצד השני של המקום שבו הוא נמצא כיום. כלומר, הוא היה עד כדי כך בקצה השני, ששורוש, שזה בעצם המיליארדר היהודי שהוא כל כך שונא, היה המממן של לימודיו. טוב, זה היה מזמן, האמת, שאורבן היה צעיר והוא נשלח למין מלגה כזאת, והוא נהנה מאוד מן המלגה הזו, וגם כשהוא עלה לשלטון הוא היה ליברל אמיתי, הוא נאבק על הליברליזם ההונגרי. בקיצור, תכירו את ויקטור אורבן, ראש ממשלת הונגריה. היום דוגמה ומופת לכל דמוקטטור במאה ה-21. אבל אני לא אכיר לכם את ויקטור אורבן לבד. יש לי את דוקטור הדס אהרון. שלום דוקטור אהרון בניו יורק.
שלום עטילה, נעים מאוד לדבר איתך.
נעים גם לנו. כלומר לי, אני לבד. אבל בא לי להרגיש כאילו יש הרבה מאיתנו שרוצים לשמוע על הטיפוס הזה. אז תשמעי, אני עוקב אחרי הפוליטיקה ההונגרית כבר הרבה שנים, אני דובר הונגרית. ושמעתי נאומים של אורבן מככה משנות ה-90, זה היה איש אחר לגמרי. כאילו ממש התהפך כמו נתניהו כזה.
אז אני רוצה טיפה לחלוק עליך. אני חושבת, זאת אומרת, במובנים מסוימים אתה צודק. הוא היה ליברל והיום הוא אי-ליברל, וזה שינוי מהקצה לקצה. אבל במובנים אחרים, הרשה לי להציע לך שיש כמה דברים שלא השתנו בויקטור אורבן. הוא היה לאומן ליברל, והיום הוא לאומן לא ליברל. הנרטיב שלו תמיד היה, הונגריה הקטנה נלחמה כל ההיסטוריה שלה מול אויבים גדולים, ולא רק שהיו לה אויבים גדולים מבחוץ, אלא שתמיד היו משטאפים מבפנים, בוגדים מבפנים ששיתפו איתם פעולה. פשוט פעם, מבחינתו זה היה הקומוניסטים סוציאליסטים, ששיתפו פעולה עם רוסיה הקומוניסטית, והיום מבחינתו זה ליברלים, והייתי אומרת שמאלנים, אבל בעיקר ליברלים שמשתפים פעולה עם כוחות בינלאומיים, ועם האיחוד האירופי, עם הבירוקרטים, ועם מאגרים, ורוצים לשנות את האופי של הונגריה, ושוב לגזול ממנה את העצמאות שלה.
ההונגרים הם לאומנים, והם די בטוחים שהשמש זורחת, את יודעת מאיפה, וגם כשהם היו אוסטרו-הונגריה, אז בודפשט התייחסה לוינה כאילו היא ה-second best, כאילו, או מספרים את זה, אתה יודע, זה עניין תרבותי.
בגלל זה הנרטיבים האלה עובדים כל כך טוב. גם בישראל יש נרטיבים מסוימים, גם של התקרבנות וגם של עוצמה שעובדים מאוד טוב. במובן הזה זה דווקא לא מאוד שונה.
אז מתי בכל זאת חל שינוי? את חוקרת את הונגריה וגם את מזרח אירופה, ואת רואה את המשטרים האלה ככה לנגד עינייך, ואני חייב לציין שנתקלתי במאמר המצוין שלך במגזין תלם, שניסה לעשות איזה מין סוג של השוואה בין ישראל, הונגריה ופולין, ואנחנו מתעכבים הפעם רק על הונגריה, כי הטיפוס הזה אורבן הוא דמות.
והוא גם יחסית מוקדם באימוץ של הסוג הזה של פופוליזם, הימני מאוד ומאוד מייצר כיתוב חברתי, הוא די מוקדם בזה, הוא די מוביל דרך במובן מסוים, למרות שגם היה לו את פוטין ללמוד ממנו, אבל בעולם הדמוקרטי הוא די מוקדם בזה. אני אגיד לך, חלו כמה שינויים. קודם כל, הוא הפך לימני בכלל, כי הוא לא התחיל כימני, הוא התחיל כליברל ולא ממש ימני, הוא הפך לימני כשמפלגת הימין די התפרקה מוקדם מאוד אחרי המעבר לדמוקרטיה, ופשוט המפלגה של פידס הלכה ימינה ותפסה את המקום הזה. הוא היה ראש ממשלה, וזה קצת, יש איזה קווי דמיון מסוימים בלוח הזמנים, הוא היה ראש ממשלה בין 1998 ל-2002 בהונגריה, והוא הרגיש כאילו כל המערכת נגדו, כל המערכת רודפת אותו, בית המשפט לא נותן לו לעשות שום דבר. וכשהוא חזר להיות ראש ממשלה ב-2010, הלקח שהוא למד מזה הוא לרכז עוצמה בצורה מאוד מאוד חזקה, ולשבור את האופוזיציה שלו.
אבל את יודעת, זה קטע שאת מזכירה את פידס בשלב כזה מוקדם בשיחתנו, כמובן פידס היא הפלטפורמה של אורבן, ופידס לקחה ימינה בנקודה מסוימת, מתישהו אני לא יודע אפילו לשים את האצבע, כאשר יוביק התחילה להתחרפן, ויוביק לא רק שהתחרפנה, יוביק היא המפלגה הימנית הקיצונית, בהונגריה, או הימין העמוק ממש.
תשמע, זה נכון מה שאתה אומר. ב-2006 היה משבר פוליטי מאוד חזק בהונגריה, מאוד עצום, כשהסתבר שראש הממשלה, הסוציאליסט, שיקר למצביעים בבחירות בקשר למצב הכלכלי של הונגריה. וזה יצר סערה מאוד גדולה, והיו הפגנות מאוד גדולות, ואלימות משטרתית נגד ההפגנות. שם קם היוביק. המטרה הראשונה שלה הייתה כביכול מין לקחת את החוק לידיים נגד המשטרה, ואחר כך גם הייתה מאוד גזענית נגד צוענים וכל מיני דברים אחרים. פידס לא הובילה, פידס המפלגה של אורבן לא הובילה את המחאה הזו, אבל היא רחבה על הגל הזה, ועלתה לשלטון בעקבות הגל הזה של אובדן אמון בשלטון. והיא מאוד המשיכה את הרעיון הזה שלא צריך להאמין בדיפ סטייט או בבירוקרטים או בסוציאליסטים שעדיין שולטים במדינה דרך כל מיני מערכות כמו מערכת המשפט.
אבל אני עוד מתעכב דקה ברשותך על על הפנייה ימינה של פידס, בלי קשר רגע לסוציאליסטים, ונגיע גם אליהם, כי יש לי סיפור דווקא שנזכרתי בו תוך כדי שאנחנו מדברים. ואני זוכר שאחד הסיפורים היו שכשהפידסים, אנשי פידס, אורבן וחבריו, ניסו להסביר למה הם חותכים ימינה, הם אמרו, כדי לשתות ליוביק את הכוח, כלומר, אנחנו כבר נהיה שם, ועדיף לכם, אגב, בקריצה ליהודים, ופה אני מכניס גם את האלמנט הזה, וגם לאיחוד האירופי, עדיף לכם שאנחנו נהיה חזקים מאשר שיוביק, והיה חשש אמיתי בהונגריה, שיוביק יקבלו שם כוח גדול, ואז האנטישמים הנציונליסטים הקיצוניים יעלו לשלטון, ונדמה לי שכולם אמרו, טוב, אם הברירה היא בין יוביק לבין אורבן, עדיף אורבן, וזה היה מדהים לראות את זה, כאילו.
בהחלט, אבל רק אני אומרת שזה בא בעקבות התפרקות של גם השמאל וגם הליברלים, בעקבות קדנציה מאוד כושלת, ובגלל שהם התפרקו היה חשש שבדיוק המחאה הזו שהוביל אותה הימין המאוד קיצוני והמאוד גזעני, אז בהחלט היה החשש הזה, אבל זה בא בעקבות באמת התפרקות של המרכז הפוליטי והשמאל הפוליטי.
באחת הנסיעות שלי למזרח אירופה, על המטוס התיישב לצידי אדם שאולי את מכירה את שמו, רון ורבר. ורון ורבר, אני לא הכרתי אותו קודם, הציג את עצמו, במקרה לגמרי ישבנו זה לצד זה, ואמר, אני עושה קמפיינים במזרח אירופה, וגם בהונגריה, וככה, והתיידדנו, והוא סיפר לי בשלב מסוים, איך הוא ניצח עם הסוציאליסטים בהונגריה. הוא אמר לי, אתה יודע מה הדבר הראשון שעשיתי? אמרתי לו, מה? תליתי דגל ענק של הונגריה על בניין המפלגה. וזה כאילו נתן כמובן את התחושה הזו שוואלה גם הסוציאליסטים הם לאומיים. למה אני מספר את זה? כי הונגריה אולי במקרה מסוים גם כמו ישראל, אתה יודע, הסימון של השמאל, של הליברלים, של הדמוקרטים, היה מאוד כזה אוכרי הונגריה, כזה שמאלנים בסמך. והיה קשה מאוד להחזיר לתודעה של ההונגרים שוואלה לא מדובר בבוגדים. יש פה קווי דמיון בהתנהגות הזאת.
בהחלט, אבל תשמע, גם היום זו חזרה להיות התחושה. אני אגיד לך יותר מזה, ב-2002, בקמפיין הלא מוצלח שלו לראשות הממשלה, אורבן השתמש בסמל שהוא הדגל ההונגרי, אבל זה הסמל ההונגרי של 1848, של המלחמה לעצמאות באביב העמים של הונגריה, ואמר, אם אתם שמים את הסמל הזה עליכם, אתם תומכים של פידס. אוקיי? כלומר, שאם אתם לא שמים, אם אתם שמים את הסמל הזה, לא יכול להיות שאתם שמאל או מרכז. הסמל הזה הוא שייך לנו. הוא שייך לפידס. ולמרות שהוא לא ניצח בקמפיין הספציפי הזה, הזיהוי של הדגל והסמלים הלאומיים עם הימין, הפך למאוד מאוד חזק, וגם היום הוא מאוד מאוד חזק. כלומר, נכון שהיו ניסיונות לקחת מחדש, וחלקם הצליחו, אבל לקחת מחדש את הסמלים הלאומיים, לאמץ אותם מחדש, אבל בגדול, הימין מאוד מאוד הצליח לשייך לעצמו את הלאומיות, שהיא הכוח הכי חזק בהונגריה.
כן, את כותבת במאמר שלך, בתלם, על התקשורת ההונגרית. ואת כותבת ממש בהרחבה ואת מסבירה מה קרה כאן. וגם כן, לפני כמה שנים הוזמנתי לכמה הרצאות בבודפשט, והזמינו אותי גם להתראיין בתחנת רדיו, שאני לרגע לא זוכר את שמה. וזו תחנת רדיו פרטית, כמובן, והיא ככה נאחזה בקש ככה כדי לנשום, ושאלתי, מה הסיפור? למה אתם לא מצליחים לשרוד? ואיך זה יכול להיות שאין עוד תחנות רדיו כמוכם, כמוכן ככה, תחנות חופשיות? והסבירו לי שבעצם אורבן, בצד אחרי הגודל ובאובססיביות כמעט, הלך על מהלך של ייבוש התקשורת החופשית. כלומר, חלק מהם, מהעיתונים, נקנו, חלק נסגרו, חלק מקורביו של אורבן השתלטו עליהם, וחלק פשוט הממשלה, בלחץ עצום, מנע ממפרסמים לפרסם. כלומר, בלי כסף אין תקשורת, זה המודל. וככה לאט לאט הוא חיסל כל דבר שביקר אותו.
בדיוק, זה סיפור מורכב וממושך, כי העיתון המתנגד שלטון האחרון נסגר ב-2018, אבל זה ממש תהליך מתודי, כמו שאתה אומר, הוא השתמש בכמה דברים, פרסום זה אחד מהם, שני זה מיסוי ספציפי על חלק מגופי תקשורת זרים בבעלות זרה, ומאוד חיקה מאוד גדולה שלהם למכור למקורבים של המפלגה, השתלטות על התקשורת הציבורית, ולחץ מאוד גדול על אורחים, צנזורה סמויה, כלומר, בעיקר כוחות השוק, אתה צודק ב-100%, זה בעיקר השוק הפרטי שהממשלה הצליחה להתערב בו דרך כל מיני מערכות רגולטיביות ודרך הפרסום, אתה צודק, גם הפרסום ממשלתי, למרות שהוא רק בערך 4% מהפרסום, כן היה משמעותי פה, וגם באמת הרבה מאוד מהמקורבים של אורבן לחץ עליהם לא לפרסם במקומות מסוימים, שזה מאוד אקוטי לשוק כל כך קטן כמו הונגריה. זה היה מדהים, מדהים, אני אומרת במובן הרע, כן, אבל באמת תהליך מאוד מאוד מחושב לביטול כל תקשורת שלא תלויה ישירות במימון ממשלתי.
אורבן משחק פה על המון, המון מיתרים של כולם, הוא מנגן היטב על המיתרים של כולם. קודם כל, הוא הצליח ליצור קשר מדהים עם נתניהו, וגם הוא תורח פעם אחר פעם להראות שבהקשר הישראלי הוא מאוד פרו-ישראלי, כלומר, הוא המעצבן הזה שמעצבן את את האירופים שמוצאים לגנות את ישראל, וכל פעם, הוא לא פעם, הוא בלם ומנע גינויים של ישראל. למה אני אומר את זה? כי בתוך הונגריה, יש לא פעם ולא פעמיים אירועים אנטישמיים, זאת אומרת, הונגריה היא המדינה אנטישמית, צריך להגיד את זה, היא לא, זה אינהרנטי, מדינה קתולית, ואורבן משחק פה משחקים כפולים ומשולשים אפילו. הוא מאוד גזען ביחס לנגיד, למהגרים. הוא לא סובל, הסיפורים הסורים, עם המהגרים הסורים, שהוא בנה חומה.
אתה יודע, לפני זה הוא בכוונה, למשל, השאיר מאגרים בקלטי בתחנת הרכבת בבודפסט, השאיר אותם שם, לא נתן להם לעבור הלאה ולנסוע לגרמניה, כמו שהגרמנים רצו שיקרה, והתעקש, יהיו מראות קשים של אנשים מלוכלכים, מציפים את העיר, רק בשביל קמפיין מאוד חזק נגד מאגרים. זה היה גם אכזרי וגם מאוד מניפולטיבי. אבל תשמע, בעניין המסרים הכפולים, אני אגיד לך, זה מעניין, כי מצד אחד אורבן לא רק, בנוסף על מה שאמרת, גם מעביר יותר כספים מבעבר לגופים רשמיים של הקהילה היהודית בהונגריה. כלומר, הוא מאוד משתדל שבאופן רשמי הוא יהיה מקורב וקרוב ליהודים. אבל כמובן היהודים בהונגריה לא מאמינים לו וגם לא מצביעים בשבילו, הם רואים בו דמות אנטישמית, בגלל שבו זמנית הוא מאוד משחק עם דימויים אנטישמיים. ומשתמש בהם, וזה לא רק שורוש שבאמת השתמש נגדו ממש בקמפיין של ממש אימג'ים אנטישמיים, אתה יודע, הבנקאי ששולט בעולם, אבל הרבה פעמים הוא משתמש בביטוי בנקאים בינלאומיים, או האנשים ששולטים בכספים, ביטויים שיש להם בטח בדמיון ההונגרי קשר מאוד עמוק לנרטיבים ארוכים אנטישמיים, וגם בנוסף לזה, הוא מקדם נרטיבים על מלחמת העולם השנייה, על השנים שבין מלחמות העולם, נרטיבים שמבטלים לחלוטין את האחריות של הונגריה, מבטלים את התפקיד של הונגריה ככוח שבסופו של דבר הרג המון מהקהילה היהודית שלו.
מה עוד אנחנו יודעים לספר על הטיפוס הזה? כי צריך להגיד, הוא נהנה, רק בקיץ האחרון הוא הגיע לרומניה ונתן שם נאום פסיכי. באמת, פסיכי ממש, הקפיץ את העולם כולו עם, עם דימויים, אסף הנאצים, נכון? אני חושב שישבו אותו ממש לגרמניה הנאצית, ואמירות ממש גזעניות וקיצוניות, זה מצד אחד. מצד שני, הוא מאוד אוהב להתעלם, הוא לא סבל את מרקל, כשהיא הייתה קאנצלרית, הוא לא סבל את זה שברלין שולטת, וגם יצר מין ציר מקביל כזה בתוך האיחוד האירופי. זה סטרונגמן במובן ה... למי היית משווה אותו? זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים בהיסטוריה, במאה השנים האחרונות, למי היית משווה אותו בכוחנות שלו, בעוצמות שלו? איזה סוג של מנהיג אנחנו רואים פה?
קשה לי לתת לך שם מדויק של מי הייתי משווה אותו, גם קשה לי להגיד לך מבחינת הפסיכולוגיה של אורבן עצמו, הוא לא, יש במזרח אירופה באופן כללי פערים מאוד גדולים בין מרכז ופריפריה, ואורבן הוא לא איש שבא מהמרכז, הוא כן איש שבא מהפריפריה, זה נכון. ולכן באופן מסוים יש פה איזשהו כעס או אלבון או איזושהי טינה, גם במובן אישי, למרות שהוא היה ליברל כשהוא היה צעיר וניסה להיות חלק מהאליטה הליברלית, יש פה איזשהו פנייה שיכול להיות שהיא אותנטית, למרות שהוא, אתה יודע, הוא איש מאוד ציני, אבל יכול להיות שיש פה פנייה אותנטית לעניין הזה של מרכז פריפריה. אבל הדבר השני הוא שהוא מאוד מאוד מושחת, ובמובן הזה בעיקר הייתי משווה אותו למנהיגים מושחתים, הרבה יותר מאשר סטרונגמן, כאילו שהעניין שלהם הוא, אתה יודע, זה לא איש מלחמה, זה לא איש כוחני במובן הזה, הוא מאוד מאוד מושחת. המקורבים שלו הפכו לשכבה של אנשים מאוד עשירים בתוך הונגריה, קרוניז, אנשים שהם בעלים של כל דבר, הילדים שלו, הבעל של הבת שלו, אנשים, הכל, אם אתה הולך בבודפסט, הכל מתחלף שם לדבר שהוא בבעלות של מישהו שמכיר את אורבן. הוא פשוט בנה לעצמו רשת מאוד מאוד מושחתת, ובמובן הזה, זה האפיון המרכזי שהייתי נותנת עליו.
מדינות עולם שלישי באפריקה, זה קצת מזכיר את המדינות האלה. את יודעת, יש דבר מאוד, אנחנו מדברים המון בימים אלה על דמוקרטיה ועל דיקטטורה ועל דמוקטטורה או על דיקטטורה או על דמוקרטיה אי-ליברלית וכל מיני הגדרות כאלה ואחרות. וכמי שגדל במדינה קומוניסטית ברומניה עד גיל 11, אני יודע, אני זוכר ממש בכל נימי גופי את התקופה הזו. אבל היום דיקטטורה היא נראית אחרת לגמרי ממה שאנשים חושבים, ואולי זה חלק זאת אחת הבעיות המרכזיות, שיש מין אמנזיה כזו, מין אלצהיימר כזה שנכנס בכולנו אחרי שנים של דמוקרטיה בכל העולם, ואת נוסעת לבודפשט, עיר מדהימה, יפהפיה, טעימה, מלאה בתרבות, הכל נעים, אין שטאזי ברחובות. אין אף אחד בפינות, אף אחד לא מאזין לך כאילו, זאת עיר שאת נוסעת אליה בכיף. וחוזרת אליהם בכיף. זאת אומרת, גם ההונגרים חופשיים לחלוטין, מסתובבים, נוסעים, מבקרים לפעמים את השלטה, כאילו, זה משהו אחר.
זה משהו אחר. תראה, אני, הייתה לי אותה שיחה עם אמא שלי, הייתה בהונגריה, היא גם הונגריה ודוברת הונגרית, והייתה בהונגריה, אמרתי לה, והרגשת משהו שונה? אמרתי לי, לא, מה פתאום, כיף חיים. תראה, זה נכון, אבל יותר ויותר אנשים צעירים, משכילים, עוזבים את הונגריה. זה גם נכון. כלומר, יש עזיבה גדולה של אנשים, לאורך כל השנים הייתה, אבל יותר ויותר יש תחושה של ייאוש דווקא בגלל ההחלפת בעלות הזו, והרבה מהדברים מתרחשים מתחת לפני השטח. שוב אני אומרת לך, הבעלות של כל מיני דברים, העובדה שכן, אפשר לבקר את הממשלה, אבל כבר אין איפה, וכבר אין מי. והחברה האזרחית, יותר ויותר ארגונים נסגרו, ויותר ויותר עודפים ארגוני חברה אזרחית, זה מתרחש מתחת לפני השטח. אנשים, הכוונה היא בו זמנית, לפעמים לעורר קמפיינים פוליטיים שגורמים, אתה יודע, לאיזה שנאה של השמאל, או של ארגוני זכויות אדם, ולפעמים להשקיט את השטח, כאילו לא קורה כלום, אתם יכולים לחיות את החיים שלכם בשקט, כל עוד אתם לא פוליטיים. אז זה שני כוחות, אתה יודע, לפעמים יש בחירות ומניעים את השטח, ולפעמים משקיטים. בואו נשכח שאתם אמורים לחשוב על דברים אחרים. זה עובד כשיש סגסוג כלכלי. כרגע אין בהונגריה סגסוג כלכלי, ואני לא יודעת מה זה אומר מבחינת העתיד של אורבן.
זה מעניין, כי נדמה לי שהאינפלציה, אנחנו בשנת אינפלציה, אז כולם מודדים אינפלציה, הונגריה, אני חושב, אם אני לא טועה, היא המובילה.
כן, יש לה מעל 20% אינפלציה בשנה החולפת.
שזה מטורף, צריך להגיד את זה. אם אנחנו מסתכלים על 5% ואומרים, וואו, הכל מתייקר, תחשבו על מה הולך במדינה שבה השכר הוא בערך רבע מהממוצע הישראלי, ואנשים מרגישים את זה היטב. אתה יודע, בארצות הברית מנהיגים נופלים או קמים על כלכלה. במזרח אירופה חלק מהקטע היה שוואלה אתם חיים יותר טוב, זאת אומרת ההונגרים נהנו מאיזשהו סגסוג במשך כמה שנים, ואני מדבר כמובן על תיירות ובטח בערים הגדולות, בבודפשט בוודאי, שזאת עיר מאוד מאוד מתוירת ומתורבתת ואנשים חיים ככה, אבל היו הפגנות ענק, זאת אומרת אורבן לא דיקה הפגנות, לא ראינו טנקים ברחובות, זה גם עניין.
כן, היו הפגנות ענק, אבל... הוא עושה כל מיני דברים כדי למנוע מההפגנות האלה להפוך למשהו מאוד מהותי נגדו. ושוב, התקשורת היא עניין מרכזי פה. כי אם תקשורת לא מכסה דברים, ולא מכסה, אין לה שום סיפור בתקשורת, אין באמת ביקורת בתקשורת המרכזית נגד אורבן. הוא תמיד מוצג כמנהיג חזק, אם דברים הם קשים בהונגריה, הם קשים בכל מקום, אבל הם טובים יותר בהונגריה, כי הממשלה עוזרת לממן חלק ולסבסד חלק מהדברים, כי האנרגיה פחות יקרה בהונגריה ובמקומות אחרים, גם אם זה לא נכון. הנרטיבים האלה מאוד חזקים בתקשורת. זה מאוד חשוב למנהיגים כמו אורבן, להיראות כאילו אין שום בעיה. אין ביום הבחירות, לא מזייפים את תוצאות הבחירות. מזייפים את כל המערכת שנים לפני זה. מזייפים את מערכת התקשורת. ופועלים אישית בקמפיינים של הכפשה נגד השמאל ונגד ארגוני זכויות אדם. ושולחים לכל בן אדם, יש להם משהו שנקרא מין משאל כזה, שהם שולחים רשימת שאלות לאנשים, ולראות מה דעתכם על נושאים, אבל זה כל כך מניפולטיבי. זה אומר דברים כמו, האיחוד האירופי היה רוצה שנקבל אלינו מאגרים, כולל טרוריסטים, ולא תהיה לנו שום שליטה על זה. אתה בעד או נגד? האיחוד האירופי היה רוצה שנפסיק לממן גז, ושהכל יהיה יותר יקר אצלנו. אתה בעד או נגד? כלומר, המון המון דברים, וזה מגיע לכל בן אדם בדואר, ואמורים לענות על זה ולהחזיר את זה. לא קורה עם זה אף פעם כלום, אבל יש פשוט כל הזמן קמפיין שגורם לזה שהמערכת עצמה תהיה מעוותת, ולכן ביום הבחירות לא צריך לזייף כלום. ולכן אפשר גם לצאת אפילו להפגין, כל עוד זה לא הופך להיות דבר יותר מדי רציני.
אז שוב, אני מסתכל על העניין הזה, והוא מרתק. חייבים להודות שהוא מרתק, כי אורבן הוא גם קמפיינר מצוין, זאת אומרת הוא ממלא כיכרות כמו שנהוג לומר, עדיין את רואה זה סוג המנהיגים שהוא יכול להגיע למקום מסוים, יגיעו אלפים לשמוע אותו והוא ידליק את הקהל, זה מצד אחד. צד שני, הוא גם יודע לסמן את האויבים שלו. שורוש במקרה הזה הוא באמת דמות ומופת ודלגיטימציה ודמוניזציה וקונספירציות שכמובן במזרח אירופה הן שולטות בשיח לא פעם. אנחנו רואים פה ממש פלייבוק רציני של דמוקטטורים ככה מודרניים, שאורבן הלך לפי הבוק הזה עמוד עמוד, ועוד דבר, הוא הלך גם אל מערכת החוק, אל האיזונים והבלמים שהוא שחק לחלוטין, ואת כותבת את זה בהרחבה כמובן, אל מול התקשורת שאותה הוא פירק, אז הוא פירק גם את שלטון החוק ואת האיזונים של הפרלמנט, ובקורונה הוא ממש לקח את הסמכויות לידיו, עד שהאיחוד האירופי התערב והפעיל לחץ, ועכשיו אגב הוא נמצא בנקודה שבה הוא אמור לקבל מיליארדים מהאירופאים, אבל הם מתנים את זה בהחזרת האיזונים והבלמים, של המערכת הישנה, או חלק לפחות ממנה. איך זה הולך? איך זה עובד? זה מסתדר?
תראה, זה סיפור מאוד מעניין, הסיפור מה שקורה עכשיו. לא יודעת לאן זה הולך, אבל זה מאוד מעניין. כרגע, האיחוד האירופי מונע שני סוגים של כספים מויקטור אורבן. החשוב, כלומר, זה שכנראה יש להם יותר שליטה עליו, זה התקצוב של קרן הקורונה של האיחוד האירופי. זה מיליארדי יורוים שמובטחים לכל מדינה, הייתה הסכמה בין כל המדינות על מי יקבל מה וכמה ומי יתרום מה וכמה, והצליחו להגיע להסדר ב-2020, ומגיע להונגריה כמה מיליארדים טובים שהיא מאוד זקוקה להם של יורוים. והאיחוד מונע את הכסף הזה. איך הוא מונע אותו? כי הם הכניסו להסכם הזה סעיף שאומר שצריך לשמור על שלטון החוק כדי לקבל את הכסף הזה. זה פעם ראשונה שדבר כזה קורה, כי לכספים הרגילים של האיחוד האירופי קשה מאוד למנוע אותם. הם גם עשו את זה, ניסו למנוע גם את הכסף הזה, אבל אותו אפשר למנוע רק על שחיתות ספציפית בחלוקת הכספים. פה אפשר למנוע את הכסף באופן כללי על חוסר שמירה על שלטון החוק, כלומר על כל הרפורמות שהאיחוד האירופי כבר קבע, בית המשפט של האיחוד האירופי כבר קבע שהן לא חוקיות שעשתה הונגריה. ולכן הם מונעים את הכסף. מה הבעיה? שבסופו של דבר האיחוד האירופי מורכב ממדינות. אין לו, יש כוח מוגבל, בוא נגיד, למניעת הכסף הזה באיחוד האירופי עצמו, צריך שהמדינות עצמן באמת ירצו למנוע את זה. וזה אומר שגרמניה תרצה לעשות את זה, וצרפת תרצה לעשות את זה, ומדינות אחרות. יש מדינות שמאוד רוצות לפעול נגד הונגריה, אבל יש מדינות שיותר מאססות. הונגריה כרגע מטילה וטו על חלק מתקציבי הסיוע לאוקראינה, בגלל שהיא רוצה לקבל את הכסף. כלומר, היא מחזיקה, לא יודעת באיזה ביטוי להשתמש, מחזיקה שבויה את אירופה, מחזיקה את האיחוד האירופי, אתה יודע איפה, ומנסה לסחוט את האיחוד האירופי. אני חושבת שבטווח ארוך זה לא אסטרטגיה טובה בשביל אורבן. אורבן כל השנים בסך הכל שמר יחסית על להיות ילד רע בבית, אבל לא ילד כל כך רע בתוך האיחוד האירופי. בסך הכל לא הצביע המון פעמים נגד דברים, ויחסית הלך עם הדברים שגרמניה רוצה, כי גרמניה היא, הונגריה היא קצת בת חסות של גרמניה, כמו יתר מזרח אירופה, מבחינה כלכלית. והפעם הוא כן הולך נגד כולם. אני, בטווח הקצר יכול להיות שזה יעבוד, אולי הם יעבירו לו את הכספים, אולי הם ירצו שהוא יפסיק לבלבל להם במוח, זה נראה שמה שמקרון ושולץ רוצים. אבל בטווח הארוך יכול להיות שהם ישנו את החוקים של הצבעה אחידה, של הצבעה בקולות אחידים על דברים, כי ימאס להם.
ימאס להם מאורבן.
כן, ימאס להם שהוא נסה לסחוט אותם.
אז אם אנחנו מסכמים לפחות חלקית את הטיפוס הזה, אנחנו רואים ככה, החליש את התקשורת, שינה את האיזונים ואת הבלמים, פיזר את מושחתיו בכל מקום ונתן להם מיליארדים, אבל ממש מיליארדים כדי שיגבו אותו וזה, עשה ג'רי מנדלינג גם בשיטת הבחירות כדי ככה לשנות לגמרי את כמות האנשים שמצביעים פרו וקונטרה, האופוזיציה היא אומנם לא נרדפת, לא עוצרים אנשים, אבל בוודאי שלא נותנים להם להתבטא. אקדמיה גם נכנסה לרשימה הזו, אני זוכר שיש שם איזו אקדמיה, אוניברסיטה אחת, שגם היא מומנה מכספים זרים.
כאן מציין שזו אוניברסיטה שייסד ג'ורג' שורוש, כמין ככה אור לגויים שבא מבודפסט, כלומר מין האוניברסיטה הליברלית הגדולה, זה מאוד עצוב.
בקיצור, מה שאני רוצה לומר, שכשמישהו חושב שמין מנהיג כזה נעצר פתאום באיזה מין חצי שינוי או רבע רפורמה, כי פשוט הוא חושב שכולם מטומטמים, אז הוא חי בסרט. וואנס התחלת, אתה ממשיך, כי אין מי שיעצור אותך כבר.
תראה, שני דברים פה הם אקוטים. אחד, למה לשנות את שיטת האיזונים והבלמים אם אתה לא רוצה לעשות משהו שאחרת היו מונעים ממך לעשות? זה דבר אחד. כלומר, למה שבכלל תתחיל עם רפורמה שמחלישה מאוד את בתי המשפט ביחס לפרלמנט, אם אתה לא רוצה לעשות עם זה משהו? ואני רוצה כאן בסוגריים להגיד שבית המשפט היה הרבה יותר חזק בהונגריה מאשר בית המשפט בישראל. כלומר, באמת הוא היה בית משפט מאוד חזק, ובאמת היה חוסר איזון מסוים. אני כן רוצה לציין את זה. הדבר השני הוא השחיתות. ברגע שיש מפלגה כל כך מושחתת, ששוטה מתוך השלטון, ושהיא קשורה בקשרים בלתי, שקשה מאוד להתיר עם המדינה ועם ההון של המדינה, קשה מאוד להפיל אותה מהשלטון, יש לה אינטרס, יש לה מניע מאוד מאוד חזק להישאר בשלטון, ולכן היא עושה הרבה מאוד שינויים כדי להישאר בשלטון, וזה מאוד מאוד מסוכן.
כן, טוב, נו, אז בקיצור, אי אפשר פה להסיר עינינו מהאיש הזה, אגב, הוא עדיין צעיר.
כן, הוא היה ראש ממשלה בפעם הראשונה, ב-98, הוא היה המנהיג היחיד של פידס אי פעם, הוא מנהיג של המפלגה מאז שהוקמה ב-1988, הוא פשוט היה מאוד צעיר אז.
כן, נכון, הוא היה בשנות ה-30 לחייו, הוא היה ראש הממשלה הכי צעיר באירופה באותן שנים, והוא היה הבטחה גדולה, אני זוכר כשהוא עלה, מעבר לעובדה שהיום הוא נראה פי 3 בערך בגודל, אז הוא היה צעיר חתיך כזה ונמרץ, ואורטור מצוין, והלהיב את הקהלים גם אז, ומאז הוא השתפר, אבל הוא צעיר, לא משנה, עברו כמה, מ-98 עד היום עברו עושים ומשהו שנה, אז הוא עדיין בשנות ה-50 לחייו, הוא עדיין צעיר, ועוד, את רואה מצב שאורבן מבטר? אוקיי, 60, נו, מה זה משנה? אבל יש לו הרבה שנים עוד לפניו, את רואה מצב שבו הוא מפנה מקום, נגיד, לשר החוץ הדוגמן שלו?
לא. לא, לא בזמן הקרוב. תראה, אני שוב אומרת, הוא אוהב להיות שם, והוא מרוויח הרבה מאוד מלהיות שם. לא, אני לא רואה כרגע מצב כזה. אתה יודע, זה משהו שקרה למשל בסלובקיה, היה ראש ממשלה מאוד חזק, והוא נתפס המפלגה נתפסה בכל מיני נשחיתות, והוא התפטר. אבל זה לא אותה סיטואציה.
טוב, נו, אז מה למדנו על ויקטור אורבן? שהתיאבון לכוח הוא לא נעלם, וברגע שהתחלת לגעת בבתי המשפט, התחלת לגעת במערכת המשפט, אתה לא רוצה, אתה פוגע אחרי זה בכל עמודי התווך של מדינה דמוקרטית מתוקנת, אז מי שמחפש הגבלות, אני חושב שהוא יוכל בהחלט למצוא אותן בבודפשט.
יש בהחלט הגבלות. אני רוצה להגיד, זה לא, לא צריכים להיכנס מזה לפסימיות. בישראל יש כלכלה הרבה יותר חזקה מבהונגריה, יש חברה אזרחית חזקה, ויש מסורות דמוקרטיות מאוד עמוקות, וצריך להישען עליהן ברגעים האלה.
בואי נדבר רגע, אז יש לנו עוד כמה דקות, ככה, 3 דקות. בואי נדבר רגע בדיוק דווקא על הרגליים האופטימיות האלה. איך המסורת הדמוקרטית הישראלית, שהיא נגיד פלי 2.5 יותר ארוכה, בסדר? מ-48 ולא מ-1990. אז איך זה משנה? זאת אומרת, מה הגיל הזה עושה לדמוקרטיה?
תראה, זה לא רק גיל, זה גם העובדה של ישראל, אין עבר שהוא אחר. היא לא רואה בעבר, אין נוסטלגיה קומוניסט לקומוניזם בישראל, כי היא לא היה כזה, לא באמת, כלומר הייתה דמוקרטיה, ולכן אין פה איזה אנשים שלא מחויבים, זאת אומרת, אולי יש אנשים שלא מחויבים למשטר דמוקרטי, אבל יש הרבה אנשים שכן מחויבים למשטר דמוקרטי, ולא רואים כדבר הגיוני שהם לא יחיו בדמוקרטיה. וזה לא, זה הרבה יותר מעניין אותם, אני חושבת הרבה יותר מושקעים בזה. ובנוסף, יש את העניין הכלכלי, זה מאוד מאוד חשוב. זה לא שהכלכלה של הונגריה לא מצליחה, אבל אין לה אותו מבנה כלכלי. היא בנויה על כל מיני מפעלים של תעשיות גרמניות שנפתחים שם, ולגרמנים לא כל כך אכפת, כי בסך הכל יש כוח עבודה זול ויחסית משכיל, זה לא איך שבנויה הכלכלה הישראלית. ויש הרבה יותר יזמות בכלכלה הישראלית, והיזמות הזו היא מאוד מאוד חשובה למדינה, והיזמים האלה מאוד היו רוצים לשמור על האופי של המדינה. אז זה שוב, אלה דברים מאוד חשובים.
שכחתי לומר שויקטור אורבן גם מומחה בליצור את הדמונים האלה. הזכרנו את שורוש כמה וכמה פעמים, אבל הוא מדהים בזה. זאת אומרת, הוא לאומן פופוליסט מדהים, כי פעם זה שורוש, והיה קמפיין נוראי, אנטישמי ממש ברחובות בודפשט, שראיתי במו עיניי, וזה היה מזעזע, אבל פעם זה יכול להיות הגרמנים, ופעם זה מוסלמים, ופעם, זה לא משנה מי, הוא תמיד ימצא.
היה לפני כמה שנים קמפיין בהונגרית, בהונגריה, קמפיין חוצות, שכאילו פונה למאגרים, אוקיי? מאגרים, אם אתם באים להונגריה, אל תיקחו עבודות של הונגרים, כל מיני דברים כאלה. תספר לי על פליט אחד שמדבר הונגרית ויכול לקרוא את השלטים האלה. זה חד משמעית נועד רק לקהל אחד, הקהל של אורבן, זה קמפייני הפחדה אינסופיים, כל הזמן יש הפחדה ממשהו חדש, כל הזמן משבר.
By the book, דוקטור אהרון, פשוט by the book, לפי הספר, זה פשוט, יש מנואל, צריך להגיד. אתה צריך להפחיד את הבוחרים שלך, את הבייס, לייצור להם כל פעם את האויב הבא, לעשות כל הזמן מין, אני יודע מה, לייצר מין מצב שאתה כל הזמן במין פחד ממשהו שאתה לא רואה אותו, וואלה, אנחנו מכירים את זה טוב. אנחנו מכירים את זה טוב, בואי נגיד את זה, סליחה.
כן, תראה, אפילו המלחמה באוקראינה, שבה אורבן הוא בסך הכל מאוד נפסד ממנה, כי הוא עם הסוס הרוסי המאוד כושל בסיטואציה הזו, נגד החברים האזוריים הכי קרובים שלו, ואפילו זה מוצג כמין איזה איום קיומי, שלא באמת כאילו, האיום הקיומי פה הוא לא שרוסיה תעשה משהו, לא, חלילה, שתזלוג המלחמה מאוקראינה, שאוקראינה תעשה משהו, שחלילה נעזור לאוקראינה, זה האיום הקיומי שאורבן מייצג, שזה מאוד לא נפוץ באירופה באופן כללי, מאוד יוצא דופן, אבל הוא בכל זאת מצליח עם התקשורת שהוא רכש לעצמו להעביר את הנרטיב הזה.
אורייט, טוב, נו, ניסינו לצייר קצת את דמותו של ויקטור אורבן, ראש ממשלת הונגריה, לאומן, פופוליסט, סטרונגמן, מושחת, כל מה שתרצו, ויש לנו מזל שפינתנו קצת זמן, דוקטור אהרון מרצה במרכז הלימודים האירופאים וים תיכונים באוניברסיטת ניו יורק, ואת מומחית גם ללאומיות, פופוליזם, פוליטיקה אירופית. בקיצור, אנחנו עוד נדבר, אני חושב. אני ממליץ גם לקרוא את המאמר שלך בתלם. המון תודה, ודש לניו יורק. זהו זה, חברות וחברים, סיימנו עוד פרק של הבריקדה. אם תרצו למצוא אותי, תוכלו לעשות את זה בטוויטר בעיקר. הטילוס זה השם שלי, אבל אתם יכולים למצוא אותי גם בפייסבוק, בעברית, באנגלית. המייל שלי הוא toplerstrudel@gmail.com, ואתם מוזמנים להפיץ את הפרק הזה ואת כל הפרקים האחרים. גדלים, אנחנו גדלים בבריקדה, אז אתם מוזמנים להיות שותפים. להשתמע בפעם הבאה.